כן, אחרי קורונה. אני אחרי קורונה, התוכנית המשפטית, רדיו תל אביב. אנחנו איכשהו תמיד מפספסים את החלק הזה של הפתיח, כי כולנו נורא איגר להתחיל. אני מולי ארי, זאת התוכנית המשפטית. היום אנחנו הולכים לדבר לא רק על המוגבלות שלי כמי שעבר קורונה, אלא בכלל על ההשלכות והמשמעויות של הנושא הזה של נכויות ומוגבלויות. תדעת מה? בואי נעשה פתיח ונתחיל.
ביחד ברדיו תל אביב, התוכנית המשפטית עם מולי ארי.
התוכנית המשפטית, אני אתן קרדיטים בסוף, כי אנחנו חייבים להתחיל. אתמול, השלושה בדצמבר, היה היום שבו החליטו ברמה הבינלאומית לציין את היום לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. זה יום כזה שנועד להעלות את המועדות, את המודעות, אני אפילו לא מצליח להגיד את זה, כי זה כזה מגוחך בעיניי, שאנחנו צריכים חצי יום מסכן כזה, כדי להעלות את המודעות לעובדה, שאנשים שסובלים ממוגבלות, שווה זכויות.
נכון.
אז ביקשתי מעורכת הדין, דינו יולני, כשהיא מומחית במימוש זכויות רפואיות, שתסביר לי שנייה, מה? מאיפה זה מגיע?
אני כל כך מצטרפת לתהייה, ולחוסר... מצד אחד זה מרגש, כי כן, נותנים להם, זה עצוב שאנחנו קוראים לזה להם, אבל נותנים במה לאנשים עם מוגבלויות, אבל מצד שני זה מאוד עצוב שצריך לתת במה, וזה לא מאוד ברור שגם אנשים עם מוגבלויות הם זהים לחלוטין לנו, לכל
אני,
אדם.
אני מנסה להבין שנייה, את יודעת, החוק הוא חוק, ומערכת המשפט היא דבר מאוד פשוט, נורא בסיסי, יש בו כללים מובנים. איפה המערכת מסתבכת עם עצמה, ולמה צריך לדבר על שוויון זכויות?
לא, תראה, כי השוויון זכויות לא מדבר רק על החוק. שוויון זכויות מדבר בעיקר, אני חושבת, נועד להטמיע את המודעות בנו החברה, לא בנו עורכי הדין, לא בנו אנשי החוק. בנו החברה, בנו האזרחים, בנו העולם, בנו הציבור הרחב בכלל, לאו דווקא אנשי המשפט. וכן, יש לפעמים מקומות שבהם אתה רואה שציבור האנשים המוגבלויות סובלים מפערים, סובלים מחוסר יחס ראוי, סובלים מדיחוי, סובלים מדיקוי, סובלים מהרבה תופעות.
אחד מהדברים הקשים זה שבשנים האחרונות אנחנו מפספסים נורא נכויות שקופות. נניח, אם מישהו יושב על כיסא גלגלים, אז מאוד קל לתת לו לעקוף אותך בתור.
חד משמעית.
אבל אם מישהו סובל מפוסט טראומה, או אפילו סרטן.
או פיבומיאלגיה, או דלקת מפרקים, או כל כך הרבה מחלות ש... אתה יודע, אפילו חולי פרקינסון, יש היום המון חולי פרקינסון.
מיוצבים לגמרי עם תקופות.
שהם לאו דווקא נמצאים במצב, נקרא לזה רטט, כמו שכולם מכירים בגרסה היותר...
המאוד סרטים.
כן, בדיוק, המאוד הוליוודית. ואז שבן אדם שחולה בפרקינסון בא ואומר, אני חולה בפרקינסון, ולא רואים אותו ברטט קבוע, אתה חולה פרקינסון? וכזה, אתה יודע... אתה יכול למצוא אנשים שירימו גבה, או... כי באמת יש חוסר מודעות מוחלט להמון, המון, המון, המון בעיות רפואיות ש...
אז בואי נתחיל קודם כל בלדבר על הזכויות הבסיסיות. אני מכיר שתי זכויות שמתממשות קצת במרחב הציבורי. האחד זה תו חנייה, והשני זה פטור מתור. נכון? יש כזה, אתה מוציא כן. תעודה, ואז איזה עוד זכויות יש?
פטור מתור זה בעצם איזושהי הטבה שניתנת למגוון של אנשים שסובלים עם כל מיני סוגי מוגבלויות, זה חלקם בעלי נכות, חלקם בעלי מוגבלות בניידות, חלקם מקבלי שירותים מיוחדים, יש כל מיני קריטריונים לאנשים שיכולים ליהנות.
לא נהנים מזה כל כך, אבל...
אבל שיכולים לקבל את התעודה הזאת לפטור מתור.
איזה עוד זכויות מיוחדות יש לאנשים בעלי מוגבלויות?
יש כל מיני הטבות שניתנות למקבלי נכות, כמו פטור ממס רכישה לבעלי נכות. יש הנחה בארנונה למקבלי קצבת נכות מלאה, שגם זה טריקי, כי בעצם יש בנכות כללית, בעצם מי שזכאי להנחה בארנונה זה מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור 100% דרגת אי כושר. אני לא יעלה בכל הפרטים של איך מגיעים לנקודה הזאת, אבל יש בעצם שתי מדרגות של דרגת אי כושר, 75 ו-100. ברמת הקצבה זה אותו דבר, ברמת ההטבות זה לא אותו דבר.
לגמרי.
והוועדות הרפואיות נוטות לקבוע את ה-75 ולא את ה-100. למה? נשגב מבינתי.
כי בסוף, את יודעת, הם מתעסקים בטבלות ופחות באנשים לדעתי, אבל אני שם את זה בצד. יש מקום או דרך שבה אדם בעל מוגבלות מודע בכלל לזכויות שלו או ל...
כן, כן, המודעות הולכת וגדלה. יש לנו גם היום במדיה וברשתות הרבה, הרבה אינפורמציה. כל זכות מרכזת בצורה מכובדת את הזכויות, ויש גם את נגישות ישראל, שיש שם האפשרות של דברים שקשורים גם יותר לנגישות, שזה גם תופעה שעדיין לא לגמרי את ה...
זה אני שם בצד, כי לדעתי דווקא כאן החוק הזה הוא פתח לביוז של אנשים שהם לא עם מוגבלות רק כדי לעשות...
כן, למה אתה חושב?
כי אני רואה את כל התביעות נגישות למיניהן, שבין מי שזקוק באמת לבין מי שתובע, יש תהום אדירה.
כן, ואתה יכול להגיד את זה על מלא דברים אחרים.
אני אומר את זה על מלא דברים אחרים, אני כל הזמן מתלונן. כל הזמן מתלונן.
חברות של שנים אני מכיר.
רק מתלונן. יש לי דברים רעים להגיד על הכל. אני רוצה, רגע לפני הסוף של האייטם, דווקא מסר שהוא לא משפטי. יש לא מעט הורים שנולדים להם ילדים עם מוגבלות, או שמתפתחת מוגבלות בגיל צעיר, משהו ברמת ארגז הכלים, אני אשב ואתן לך לעשות מונולוג שמתייחס בין אם זה ברמה המשפטית, בין אם זה ברמת זכויות ובין אם זה ברמה הרגשית, כי הריינג' הוא אדיר.
זה גם דילמה נורא קשה, שוב כאימא. אני תמיד מסתכלת שפונים אליי הורים, אני קודם כל שם את עצמי בנעליים שלהם כאימא, אי אפשר, אימא זה תמיד אימא. והשיח, כשבאים לתבוע את הזכויות של ילדים, אז השיח הוא שיח... לא מרים, זה לא שיח שככה מפרגן לילד, זה לא שיח שרוצה לקדם אותו, זה לא שיח חיובי בחדר הוועדה. עכשיו אני אומרת, אפילו אם יש ילד עם הפרעות קשב, שזה לכאורה לקות שאנחנו באמת רואים אותה כל כך הרבה, כמה חברים שלנו, הילדים שלהם נוטלים רטלין, כמה הורים הולכים לאבחונים, הרי בתי ספר על כלום שולחים ילדים לאבחונים, כן. באמת, זה ברמה השבועית שולחים ילדים לאבחונים, ועדיין, כשצריך לבוא לוועדה הרפואית, הוועדה הרפואית רוצה לראות את ההפרעה של הילד נוכחת, רוצה לראות את הקושי של הילד, לא מספיק שהוא נותן רטלין.
לא, אין איזה שינוי?
לא,
אין עדיין
מספיק שינוי, ממש לא, אנחנו גם רואים שוני גדול בין הסניפים, שזה גם עצוב מאוד, אני חושבת, ב-2024, מצד אחד, המוסד לביטוח הלאומי לא נותן לנו לבחור לאיזה סניף להגיש את התביעה, ומצד שני, כן רואים פערים בהחלטות של הסניפים וביחס של הרופאים בוועדות. אז זה עצוב, אז שוב, אז אני, כשבאים אליי הורים ושואלים אותי על האם להגיש או לא להגיש, ומה להגיש ואיך להגיש, תמיד אני שמה את עצמי בדילמה, האם אני כאימא הייתי בוחרת להגיש את התביעה הזאת, והאם הקצבה שצפויה בסוף הדרך שווה
את הסיוט,
את התהליך שאני אעביר את הילד שלי ואת המעמד שאני אציב אותו בו, ואני לא בטוחה, לא תמיד התשובה שלי, לא תמיד התשובה שלי היא כן.
זו תשובה נוראית.
כן, זה עצוב ונכון, אבל אם אנחנו רגע יוצאים עם איזשהו מסר ליום הזה, של היום מודעות, הלוואי, 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 וכשנשוחח על זה שוב בשנה הבאה, או סתם באיזה שיחת סלון.
בואי נקווה שלא יהיה צורך ביום מודעות, נכון. אלא שזה יהיה מובן מאליו, שיש שוויון זכויות, ושמגיע לכולם הכל. כי בעיניי כל הימי הזכורים האלה, סך הכל נותנים לך פטור מלהתייחס לבעיה 364 ימים.
והלוואי, ואותם, אם דיברנו רגע על הורים, אז אותם הורים שמתמודדים עם ילדים עם איזה שהם מגבלות, אז שהמדינה שלנו תתיר לרופאים ברפואה לפחות הציבורית, להיות אלה שקובעים את הזכויות, ולא להעביר את ההורים גם את המסכת של ההבחונים והקשיים והדברים, וגם עוד ועדה רפואית אחר כך. למה? אפשר לתת את הכלים האלה לרופאים ברפואה הציבורית, שנותנים המלצות, הרי הרופאים ברפואה הציבורית,
הם אלה שקובעים,
הם בסוף מסיימים במומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויות, אז למה, למה להעביר את ההורים האלה עוד ועדה, עוד מכשול, עוד קושי?
כי הדרך היחידה בישראל לפתור בעיה, היא לייצר בעיה יותר גדולה, זאת השורה התחתונה. תודה רבה, עורכת הדין לינוי אולניק, מומחית במימוש זכויות. אז האייטם הקודם שלנו דיבר על מוגבלויות, ולא פעם ההשלכה הכי משמעותית של מוגבלות היא כניסה לחובות, היא השתבללות בתוך איזשהו סחרור, ואותי מעניין לדעת איך מערכת המשפט, נושים והמדינה הזו מתייחסים לחובות שנוצרו כי אנשים חולים. וזה קורה לא מעט, ביקשתי מעורכת הדין, קרן גולדברג, מומחית בהליכי חדלות פירעון והבראה כלכלית, שתעזור לי מעט להבין את ההליך. ערב טוב קרן, מה העניינים?
ערב טוב, מצוין.
בואי, תתקרבי קצת למיקרופון כדי שכולנו נשמע אותך. אני רוצה להתחיל שנייה בסוף. כשמדברים על הליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם יש לי חובות, אני מקבל פטור והם נמחקים?
יש מקרים מסוימים שחייב מקבל הפטר מלא מהחובות שלו, במקרים של, כפי שציינת, אדם שהוא חולה, והוא מתקיים מקצבת ביטוח לאומי בלבד, וקבעו לו אי כושר עבודה מעל 75%.
אוקיי.
במהלך ההליך עצמו, הוא לא משלם שקל לבית המשפט, וכשהוא מגיע לבית המשפט, הוא מקבל הפטר מכלל החובות שלו.
רגע. אני תיארתי מצב שבו אדם נקלע לחובות בגלל סיטואציה רפואית.
אוקיי.
זה נפוץ, זה קורה, יש לזה איזושהי משמעות מול בתי המשפט?
יש משמעות, בוודאי. בית המשפט מתחשב בזה בגלל שזה חובות שנוצרו מחוסר תום לב, סליחה, מתום לב עצמו.
מתום לב.
כן. נוצרו מתום לב, אז בית המשפט נוטה להתחשב, אם כי החוק קובע שביטוח לאומי קובע 75% כושר, ואז הוא מקבל הפטר מכלל החובות. ורק אם הוא מתקיים מקצבת ביטוח לאומי.
אוקיי. מה קורה עם מישהו שהסתבך בחובות כבר, ועכשיו מגיע למצב כזה שבו חס וחלילה הוא נפצע, או חלה, האם באמצע ההליך הוא יכול פתאום לבוא ולהגיד, חברים, אני קיבלתי...
בוודאי, בוודאי. עד... שהוא קיבל את הדרגת הכושר מביטוח לאומי, הוא משלם את הצו שבית המשפט קבע לו, ובמהלך ההליך במידה והמצב שלו הוחמר, והוא קיבל את אחוזי הנכות ואת אחוזי האי-כושר בפרט מביטוח לאומי, הוא זכאי להפסיק לשלם את התשלומים החודשיים.
עכשיו אני מבין, אגב, שנכות ואי-כושר עבודה זה לאו דווקא אותו הדבר, נכון?
לא,
אתה יכול להיות
לא
נכה
הדבר.
ועדיין
נכון,
לעבוד.
נכון, נכון.
איך זה עובד בעצם?
החוק קובע אי-כושר עבודה והתקיימות רק מקצבת ביטוח לאומי.
כלומר, אני יכול לשבת על כיסא גלגלים ולהתפרנס מנגינה או מכתיבה, ואז
בוודאי.
אין לי אי-כושר
נכון,
עבודה, אני רק נכה.
נכון, ואז לא יהיה לו הפטר מהחובות.
הבנתי. את כל הזמן חוזרת על הביטוי הזה, הפטר מהחובות, איך זה עובד ברגיל באנשים בריאים? כמה זמן זה לוקח או מה ההבדל?
הליך של צו שיקום כלכלי זה הליך שמתנהל כשנה בבית המשפט, כאשר במהלך השנה החייב עצמו מקבל צו תשלומים לפי ההכנסות שלו, והוא מגיש דוחות דו-חודשיים, מתנהל מול נאמן, מול בית המשפט, מה שנקרא... הולך אחרי כל המסמכים שקובעים לו להגיש במהלך ההליך, הוא מגיש אותם, וכשמגיע לבית המשפט בתום השנה, בית המשפט נותן צו שיקום כלכלי, זה אומר תספורת. חותכים לו מהחובות שלו, באופן משמעותי, ושוב, הכל בנסיבות העניין.
וכשאדם מקבל אי-כושר עבודה, איך זה שונה?
אי-כושר עבודה זה אומר שהוא לא משלם תספורת. מאומה במהלך כל ההליך.
כלומר, מהרגע הראשון...
נכון. אפס שקל במהלך כל ההליך.
בלי קשר מתי הוא נכנס לכושר עבודה.
75%.
אוקיי. שאלה אחרונה שקצת מעניינת אותי. באייטם הקודם ישבה פה עורכת דין לנזיקין, ואמרה שזה קצת שרירותי. לפעמים אתה מקבל כמעט.
נכון.
אתה לא מקבל בדיוק. נגיד, אני מגיע וקובעים לי 67% נכות במקום 75. זה הולך לפח? כאילו, זה לא רלוונטי?
לא הולך לפח, לא. במהלך ההליך, החייב יכול להגיש ערעור לביטוח לאומי באמצעות עורכי דין שמתעסקים בנזיקין, ולהחמיר מצב, ואם הוועדה קובעת את אחוזי הנכות של 75%, אחוזי אי-כושר, סליחה, הוא יהיה פטור מכלל החובות שלו.
מדהים. לפחות במקום אחד, אנחנו קצת בסדר עם אוכלוסייה שסובלת. תודה רבה, עורכת הדין קרן גולדברג, מומחית להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אנחנו יוצאים מפרסומות, נכון? יאללה.
ביחד, ברדיו תל אביב, התוכנית המשפטית, עם מולי ארי.
אנחנו מתחילים כל זה, במה היה לך? כן. אם דיברנו קצת על נכויות, אז אחד מהדברים שלדעתי מייצרים את הצלקות הרגשיות הכי משמעותיות שיש, זה הליכי גירושין מלוכלכים.
נכון.
זה המקום שמצלק את הילדים, את שני הצדדים אגב, גם את מי שיזם וגם את מי שיזמו נגדו את האקטים האלה, ואחת מהרעות החולות ביותר בתחום הזה בעיניי, זה תלונות שווא. עכשיו, אני לא יודע אם מי מכם יודע, אנחנו, התחנה נמצאת בצמוד לתחנת משטרה ענקית, אז ביקשתי מעורכת הדין דקלה סומך קרם, שהיא מומחית לדיני משפחה, שתדבר איתי על הצד הכי מכוער של גירושין. מה שלומך, דקלה?
אהלן, ערב טוב. אין ספק שתלונות שווא זה אכן הצד הכי מכוער שקיים בגירושין, הצד הכי מלוכלך, שמכניס הכי הרבה אנרגיה רעה, נקמנות, שנאה למערכת לשנים קדימה.
כן, אבל מה שאותי מעניין זה למה. למה להזזל שמישהו ילך למשטרה ויגיד שמישהו אחר עשה לו משהו כשהוא לא עשה? איזה אינטרס כבר יש לך?
לצערי זה מאוד פשוט. נאמר, החלטתי להתגרש מבעלך. הדבר האחרון שבא לך זה לראות אותו, לקום איתו בבוקר, לראות אותו אוכל, כל דבר שהוא עושה, נורא מכעיס אותך ומעצבן אותך.
אין בעיה, קחי שני תיקים, תעזבי את הבית.
יש בעיה. נניח ואתם גרים בבית, שהוא בית משותף, שהזכויות בו רשומות בחלקים שווים על שני בני הזוג, את צריך למכור אותו.
אוקיי.
ואז זה הליך שלוקח לפעמים חצי שנה, לפעמים לוקח שנה, ובינתיים אתם חיים באותו בית, באותה קלחת, וזה סיר לחץ מאוד גדול. אז את מחליטה לקדם את הליך הפירוד, הפירוק השיתוף הזה, על ידי הגשת תלונת שווא. מה למעשה קורה? נשים בדרך כלל ולצערי מנצלות את הדחיפות הזאת שהמשטרה מטפלת במקרים האלה ומתקשרות למשטרה ומגישות תלונה.
מה זה הדחיפות האלה? איך זה עובד? כי אני נגיד, גמבו לי את האוטו, אף אחד לא התייחס אליי.
זה לא ככה. כשאישה מתקשרת ואומרת בעלי איים עליי, בעלי משתולל בבית, בעלי הרים על היד, מיד מגיעה ניידת משטרה לבית. הדבר הראשון שהיא עושה, זה לוקחת את הבעל ומוציאה אותו מהבית לתחנת משטרה. מורידה אותו לזינזנה כאחרון העבריינים ומביאה אותו בפני
בוחר. אזיקים וכל הדרמה.
בלי אזיקים בדרך כלל, אם אתה לא עושה
אם אתה לא מציק לשוטרים,
בדיוק,
כן.
אבל לפעמים החוקר עסוק, ואנחנו יודעים שזה לוקח 3-4 שעות, ובינתיים אתה תשב במעצר, אדם נורמטיבי, רופאים, עורכי דין, הכל עם האזונות, עבריינים וכו'. מגיע לתא חקירה אחרי 3-4 שעות במקרה הטוב, ואז יושב לפניך חוקר, לא יודע כלום ושום דבר מהחיים שלו, אני קוראת לזה עבד כי ימלוך, מתנהג כאילו מינימום הוא פה חוקר בתיק של
דון קורליאון,
תאיר רדם, במינימום מתייחס אליך בצורה כל כך משפילה, ולך תוכיח שאין לך אחות. במקרה הטוב, הם יסכימו לראות הוכחות. יש לי הקלטה של כל הערב, אני לא עשיתי לה שום דבר. תשלח לנו את זה במייל. סוף ההליך הזה, לא סוף ההליך, סוף הפגישה הזאת אצל החוקר, מסתיימת בזה שבאופן אוטומטי, אתה מרוחק מהבית, לבין 5-7 ימים. ואז מה באה האישה ועושה? את רצה לבית המשפט, מבקשת אחריות הורית מלאה על הילדים, בעלי הוא מסוכן, הנה המשטרה הרחיקה אותו. אז אם פעם זה היה עובד, היום כבר בית המשפט פחות מתרגש מזה, ואומר, אנחנו מודעים לכך שהמשטרה מרחיקה באופן אוטומטי, אנחנו עושים מבחנים נוספים.
כן, אבל מה שאותי מעניין זה בסוף, אף שוטר לא מתעורר ומרגע, זה הליך גירושין וכאלה, ובטח יש פה איזה אינטרס, כאילו האוטומטים האלה עובדים תמיד?
השוטרים שמגיעים לבית הם לא חוקרים, הם באופן אוטומטי, ההנחיה שלהם היא להרחיק בין הגבר לבין האישה. החקירה, ואם התלונה הייתה צודקת או לא צודקת, מתבצעת בחדר החקירות, מורים לאישה להגיש תלונה, ואתה בינתיים נחקר. ואז עוברים מספר שבועות, חודשים, עד שאתה מקבל את ההכרעה.
וכל הזמן הזה יש לי מעל הראש תיק פלילי פתוח,
נכון.
באיומים נכון. או באלימות, או אלוהים יודע מה.
נכון.
נגיד אני עם נשק, אז
לוקחים לך את הנשק חד משמעי, לוקחים לך את הנשק
מורה.
באופן אוטומטי, אתה מורה, זה מחתים, זה מחתים את השם שלך. עזוב מורה, יש אנשים שעובדים עם סיווג ביטחוני מאוד
למשל.
גבוה. נכון, זה פוגע בהם, אז לוקחים עורך דין, שמתעסק בתחום הפלילי, כדי לזרז את הליך סגרת התיק. לרוב התיקים האלה נסגרים באופן אוטומטי מחוסר ראיות, או מחוסר עניין הציבור.
כאילו, חוסר ראיות וחוסר עניין הציבור, חוסר ראיות אומר, תשמע, אנחנו יודעים שאתה אשם, אבל לא הצלחנו להוכיח את זה. וחוסר עניין לציבור, אנחנו יודעים שאתה אשם, אבל לא בא לנו להתעסק בך.
אני אגיד לך למעלה מכך. לפעמים יודעים שאתה לא אשם, והם כותבים מחוסר עניין הציבור או מחוסר ראיות. ואז מה צריך לעשות? להגיש ערר, כדי לשנות את עילת סגירת התיק לחוסר אשמה. ורק אם שינית את עילת התיק, והתיק נסגר מחוסר אשמה, רק אז השם שלך באמת נקי.
רגע. אם אני עכשיו הולך למשטרה, ואומר, אתם שומעים? דקלה הרביצה לי. אז השוטר יעשה את אותו דבר?
לא.
לא. רגע. ונגיד, והשוטר יגיע למסקנה שאני שקרן, הוא יכניס אותי לכלא.
הוא לא יכניס אותך לכלא, הוא ייתן עוד פעם אותו דבר, צו הרחקה, ויגיד לאישה, גברתי, גשי לבית המשפט ותבקשי הערכה של צו ההרחקה שאנחנו הנפקנו לך. אם השוטר באמת מאמין לאישה שהתלונה היא צודקת, הוא ייתן גם 30 ימים.
אבל אין עונש על תלונת שווא?
יש עונש. הגשת תלונת שווא לפי חוק העונשין היא עבירה לכל דבר ועניין שבצידה בין 3-5 שנים.
או, אני כמה נשים עצורות על תלונת שווא?
אפס. אני, בכל 17 שנותיי בתחום, לא ראיתי אישה אחת שנעצרה בפועל על הגשת תלונת שווא.
עכשיו יגידו, רגע, עכשיו יקום כל הגופים תומכי הפמיניזם הרדיקלי יותר, ויגידו, אתם מנופפים בשוליים של השוליים של השוליים, של תופעה של 0.0000 משהו.
לא, זה הכי לא
שוליים. זה באמת קורה?
זה קורה כל הזמן, בכל תיק שני, בדיני משפחה, שבני הזוג חיים יחד באותו בית עם ילדים, זה קורה. יש ניצול לרעה של הרצון הזה של המשטרה, שהוא רצון חיובי, רק עם הדרך אני פחות מסכימה, להגן על נשים מפני אלימות. עכשיו, כדי למעשה להעמיד אותה לדין, על הגשת תלונת שווא, אתה צריך לגשת למשטרה ולהגיש תלונה נגדית על מסירת מידע כוזב. הנתונים...
כאילו... זה לא מספיק שאני בסדר, אני צריך עכשיו גם לרוץ ולהגיד שאת לא בסדר.
בדיוק. הנתונים מלמדים אותנו על כך שבעבר לא התייחסו לזה ברצינות, ועם זאת יש היום מגמת שיפור. בין השנים 2019 ל-2022 נפתחו 1,493 תיקים, תלונות כאלה, הוגשו, רק שליש מהם,
כמה כתבי אישום?
זו שאלה טובה שאני לא יודעת לענות עליה, אבל רק שליש מהם הגיעו להעמדה לדין, כלומר בית המשפט באמת בחן את השאלה. אבל בשנת 2023 אנחנו רואים ש-45% מהתלונות האלה כן הועברו לפרקליטות לטיפול. עכשיו, לא בא לך לעבור את כל הדבר הזה, שלוקח הרבה זמן וכו' וכו', אותך מעניין לנקום בעל ידי כסף. מה אתה עושה? מגיש תביעה אזרחית ללשון הרע. זה הרבה יותר נפוץ והדרך הרבה יותר קלה. אבל אתה צריך להוכיח. חוסר אשמה.
אני עכשיו רוצה לעשות משהו לא יפה. אני לא מכיר אף אדם, לא משנה אם הוא גבר או אישה, שקם בבוקר ואומר, איך אני אהרוס לצד השני את החיים. כמה אתם, עורכי הדין, ממליצים ללקוחות שלכם לעשות את הטקטיקה הנלוזה הזאת?
אני אגיד לך למה אני לא ממליצה עליה.
לא את. אני שואל כמה עורכי דין ממליצים לעשות את זה.
לצערי הרבה. לצערי הרבה. אתה בא לפני עורך דין, הוא מהווה איום, הוא איים עליי.
זה כאילו ממש למשוך אותך שתעשי את ה...
כי אני אגיד לך מה, אתה יוצא מהבית, אתה כפוף ראש, עבר תהליך מאוד מאוד משפיל במשטרה, הרחיקו אותך מהבית באופן אוטומטי, אתה כבר בעמדת נחיתות. אתה כבר מוציא המון כסף, זה כבר מכניס לך עצבים, ואתה מת לסיים איתה. לצערי הרב, זה קורה, כמו שאמרתי, בכל תיק שני. לכן,
אמן.
ההמלצה שלי, החמה, אתם גרים יחד באותו בית, הדירה שכורה, אוטוטו, הסכם מסתיים, הסכם הסחירות, צא מהבית, לא מעניין. צא מהבית.
זה יכול לעלות לך בחיים, כאילו...
זה יכול לעלות לך כל כך הרבה כסף, וכל כך הרבה עוגמת נפש, ואיפה הילדים? איפה הילדים שרואים את אבא שלהם יוצא מהבית לתוך...
עם שני שוטרים.
איפה השוטרים שדופקים בדלת? זה טראומה שקשה לצאת ממנה. אל תכניס את עצמך למקום הזה בכלל. אם מדובר בדירה שבבעלותכם, ואין לך את היכולת הכלכלית לצאת ולזכור דירה, מעבר לקחת, אתה מפחד שאם תצא מהבית, עד שהיא תסכים למכור את הבית או לצאת מהבית, תצא לך הנשמה. עושה אחד משני דברים. אתה או מקדם את הליך פירוק השיתוף בבית, או מגיע איתה להסכם על דמי שימוש רואים. אני יוצא מהבית, את נשארת בבית, הכל בסדר. אבל בזמן שאני מחוץ לבית, את משלמת לדמי שכירות. זאת הדרך להפרדת מגורים באופן שבו אתה מבטיח לעצמך שהזכויות שלך ייפגעו הכי פחות.
תקשיב, זה די נוראי, כי המחשבה שמשתמשים ב... תראית, יש כל כך הרבה סוגים של אלימות, אבל אלימות משפטית בעיניי היא הכי נוראית בעולם. השימוש במערכת החוק כדי לדפוק מישהו זה הדבר הכי מחריד בעיניי.
אבל שאלת אותי למה אני לא ממליצה. אני לא ממליצה כי בסוף...
בסוף אתם חלק אחד מהחיים של השני לתמיד.
לא רק זה, תגישי תלונת שווא, בסוף יגישו נגדך תביעה ללשון הרע, ואת תצטרכי לשלם פיצויים של לפחות 70 אלף שקל, אם לא כפול. אז מה יצא לך מזה? ואז גם בית המשפט מסתכל עליך בעיניים מאוד לא יפות, מאוד לא חיוביות. הם לא אוהבים את זה. אני לא מדברת על בית הדין שהם קצת פחות מודרניים וקצת פחות מבינים בעניינים האלה, ורואים את המשטרה בצורה אחרת, אבל בבית המשפט לענייני משפחה זה לא נותן לך קרדיט. ואגב, גם בית הדין התחילו, היא מפסידה כתובה.
אני גם חושב שבין הילדים זה די מפרק את הבית ואת המורות שלו.
טראומה נוראית לילדים, הכסף שאחר כך משלמים לפסיכולוגים ולטיפולים.
נורא ביום. את ראית הרשת החברתית? אז הסרט מתחיל בזה ששני חבר'ה חמודים, פונים למרק צוקרברג הסטודנט, ואומרים לו, יש לנו רעיון גאוני, תבוא, תתכנת, ותכין לנו איזה אתר לסטודנטים. והוא אומר להם, אתם יודעים מה? מהמם, אני בעניין, לוקח כסף, ואז עובר חודש, והוא אומר להם, כן, אני עובד על זה. ועובר עוד 3 חודשים, והוא אומר להם, אתם מפריעים לי לעבוד על זה. ועוברת 50 שנה, ואחרי 8 חודשים, קמה רשת חברתית קטנה שקוראים לה The Facebook. הם שילמו, הוא פיתח לעצמו, תבוא אותו ואחר כך היה מלא מלא כסף. אז אם מרק צוקרברג עושה את זה, סביר להניח שכולם עושים את זה. ביקשנו מעורכת הדין נועה קריספל, שהיא מומחית בליווי של סטארט-אפים, שתסביר לי שנייה את הביטוי הסכמי פיתוח. הסיפור שסיפרתי הוא לגמרי אמיתי.
אנחנו נתחיל מהסוף ונאמר... שאני רוצה מאוד לקוות שכולם לא עושים את זה, או לפחות שלקוחות שלי לא עושים את זה.
אני ממש מקווה, אבל בואי נתחיל רגע מההתחלה. אני בן אדם יצירתי, יש לי מלא רעיונות, 0 ידע טכני. והיום, כאילו, אני יכול לקנות מהודו, מאוזבקיסטן, מה אני צריך כדי שמישהו אחר יפתח את הרעיונות שלי?
למטבע הנהדר הזה יש שני צדדים. כשחברת סטארט-אפ מתחילה בתהליך שלה, יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, יש לה CTO פנימי בתוך החברה.
לא, אנחנו לא אומרים מילים גסות, עברית.
מישהו שאחראי על הפיתוח בתוך החברה, אין-האוס, הוא עושה את כל הפיתוח, הוא חתום על הסכם העסקה, שאומר שכל הקניין הרוחני שהוא פיתח שייך לחברה, אין לי חשיפה, לכאורה,
אוקיי,
שמתי בצד.
לקחתי עובד, זו המומחיות שלו, הוא עושה את זה בשבילי.
זו לא הסיטואציה שאתה מתאר, אני הצפתי אותה כדי להוריד אותה מהשולחן.
יופי, בואי נדבר עליי.
מעולה. לך יש רעיון מדהים, אתה אין לך ידע בפיתוח, ואין לך גם יכולת לגייס עובד שיפתח, כי אין לך את יכולת לפקח עליו, כי אתה לא מבין בפיתוח.
לא מבין מה הוא עושה. מעולה. בדיוק כמו הסיפור שסיפרתי בהתחלה.
בדיוק. אז מה אתה עושה? אתה לוקח איזושהי חברת פיתוח חיצונית. זה מה שבדרך כלל יקרה. יש המון חברות פיתוח היום בישראל, חל מכאלה שהן גדולות ומוכרות, יש כאלה קטנות יותר שהן בן אדם אחד שמעסיק כמה הודים או כמה אוקראינים, גובה המון כסף, מעביר להם, משלם להם 100, וזה כיף. תמיד עובד.
זה מודל מאוד נכון לעסקים.
הדבר הזה חוסה תחת הסכמי פיתוח. והסכמי הפיתוח הללו, אנחנו יודעים להגיד היום, בשנים האחרונות, זה נהיה שדה מוקשים. למה? רגע, בבקשה.
הסכמי פיתוח נשמע כמו משהו שאם אני עושה עכשיו חיפוש בגוגל, אני אמצא מלא תבניות שלו.
אוי ואבוי לך, אם אתה תמצא תבנית שלו. כי כשיש הסכם פיתוח, שאלה הראשונה שאני שואלת את עצמי, זה מי ניסח אותו. הסכם פיתוח, הוא אחד מההסכמים עם האינטרסים הכי מנוגדים שיכולים להיות בכל התעשייה הזו של החוזים.
למה?
יפה. כי בהסכם רגיל, הסכם שיתוף פעולה רגיל, אני מקבלת שירות, אתה משלם כסף, אנחנו נגדיר את לוחות הזמנים וכולם יהיו שמחים. בהסכמי פיתוח, יש לי צד אחד, שרוצה לא להתחייב לתוצאה סופית, שרוצה לקבל כסף מבלי שישלחו לו ריג'קטים, ושרוצה לוודא שהוא יוכל לעשות את אותה פעולה שהוא עושה עבורך לעוד חברות שהן אולי מתחרות שלך.
אוקיי, רגע, אז תני לי להבין. בעצם, את אומרת לך יש רעיון לציור. אתה בא לצייר, אתה מתאר את הציור, משלם לו כסף ומצייר אותו בשבילך. הצייר אוהב את הציור, אז הוא אומר, אולי גם נועה תרצה ציור כזה?
זה אפילו לא ככה, אתה לוקח את זה רחוק מדי. הוא לא אומר, אולי גם נועה תרצה ציור כזה. הוא אומר, וואו, יצא לי ציור מדהים, אני ממש טוב בלצייר נופים. מחר בבוקר פונה אליי חברה שרוצה שאני אצייר לנוף. למה שאני לא אצייר את אותו נוף?
למה שאני בכלל לא אעביר לה את הציור הזה?
בדיוק זה. וזה כשאתה בנעליים של חברת סטארט-אפ, זה המוקש הכי גדול שלך. כי אם הקניין הרוחני שלך, הקוד שלך, זה הליבה של העסק. אם הקניין הרוחני לא נקי לחלוטין, אף משקיע לא ישקיע בך. אם היה משקיע מספיק מטומטם שישקיע בך, הוא יגלה את זה, זה יתפוצץ, ויהיה לך פייסבוק 2.
כן, אבל את מתארת עולם כמעט אידילי, כי לפני שנייה סיפרת לי שאני יכול לקנות את זה מבחור ישראלי, שבעצם קונה את זה משני הודים, שבכלל קונים את זה מאיזה בחור אוזבקי שאין לו קישור לאינטרנט.
נכון.
איך אני יכול לשלוט בכלל בשרשרת ומי אחראי?
עם ההסכם שאתה מנסח, עם ההסכם שאתה מעביר לאותו בחור ישראלי שמנהל את ההודים ואת האוזבקים, יגן עליך בצורה שהוא אמור להגן עליך, הדבר הזה פשוט לא יקרה.
אז הבנתי שאני לא יכול להוריד מהאינטרנט. מה אני כן חייב שיכלול הסכם כזה?
יש כמה נקודות שהן נקודות מאוד דרמטיות בהסכמי פיתוח. אחד, והיא לדעתי החשובה ביותר, ואני חייבת להגיד שיזמים, כשהם עומדים בשלב המסע ומתן עם חברות הפיתוח, הם לא מבינים מה כל כך חשוב בזה. וזה הנקודה הכי נפיצה. אתה כיזם רוצה להבטיח שאתה משלם על תוצר סופי. אין סיכוי שאתה לא מקבל תוצר סופי. אין סיכוי שהריג'קטים שאתה נותן, יצטרכו לשלם עליהם כסף, יצטרך להיות מענה נוסף עבורם. הדבר הזה פשוט לא יכול לקרות. כי אם אני סיכמתי איתך שאתה מפתח עבורי אפליקציה, ואני קיבלתי אפליקציה שהיא לא לסביעות רצוני.
אבל איך את יכולה להתחייב את דבר כזה? כי בעולם שלי אני זוכר יש אלפא, בטא, גמא, דלתא, מיליון ואחד, בגים על בגים.
בשביל זה יש אפיון? אם האפיון תואם את התוצר הסופי, מעולה. אם האפיון לא תואם את התוצר הסופי, תתכבד חברת הפיתוח ותעשה תיקונים.
שאלה אחרונה שמעניינת אותי, את קוראים לך נועה קריספל, את עושה בעברית הסכמים, לא יש להם תוקף בהודו?
אז קודם כל ההסכמים הם לא רק בעברית, זה תלוי חברה, הסכמים באנגלית לרוב הם עם חברות שמתקשרות בחול. כשאנחנו מנסחים את ההסכמים היום, אנחנו מחליטים מה הדין שיחול על ההסכמים, זאת אומרת איזה חוק אני מכילה, וגם לאיזה בית משפט אני פונה אם יש סכסוך. אז גם אם התחתמתי עם מפתח הודי, אם יש סכסוך, שיתכבד ויגיע לישראל, כי זה מה שהסכם הפיתוח אומר.
סופר חשוב. תודה. אובה, עורכת הדין נועה קריספל. כאילו, אל תיקחו סיכונים, זה הדברים הכי חשובים בעולם. אנחנו עושים מעברון קצר, ואחריו יש לנו רעיון אחרון. נכון? נכון? יאללה. אף אחד לא שומע אותי, כאילו, אני יכול להמשיך לדבר לעצמי, נועה, את רוצה לספר לי עוד דברים? כי יש לנו עוד רעיון אחד שתכף מגיע.
אוקיי.
לירום מגיע אלינו, שנמצא בחדר השני, אני אתחיל לדבר. אנחנו בראשון לראשון, מעלים את המע"מ בעוד 1%. עכשיו, זאת הגזרה הכי קטנה שיש לנו כרגע ברמה הכלכלית. אנחנו מדברים על הקרסה של מאות, אם לא מאות אלפי בתי אב, שהתכנסו לסחרור של חובות. אז אספתי כל מיני שאלות שמתייחסות לדבר הזה, והבאתי את עורך הדין לירום סנדה, שהוא מומחה בהוצאה לפועל ובחדלות פירעון, שיענה לי קצת על השאלות. הנה לירום, כי אתה צריך לענות לי על השאלות, אנחנו מתחילים. הנה לירום, מצטרף אלינו בסדר, הגעת, נתת לי לתת פתיח נורא ארוך. אז בוא נתחיל מהסוף. הגזרות האלה שאני קורא עליהן בעיתונים, תהיה לזה משמעות עליי כמשק בית, או שזה איזה משהו כזה לתאגידי ענק כמו תנובה? לא. אני, מה אכפת לי מהמע"מ?
תהיה עליך משמעות קשה וכואבת מאוד בכיס. אני אתן סתם שתי דוגמאות, פה זה במספרים הגדולים. הלכנו, קנינו דירה, בן אדם קנה דירה ב-2 מיליון, ב-3 מיליון. המע"מ עולה באחוז, הוא ישלם עוד 20 אלף, עוד 30 אלף.
עוד 40 אלף.
רכב פשוט של 200 אלף שקלים. אתה תשלם
עוד כסף. עוד 2,000, או בשוטף שלך בליסינג.
עכשיו תעשה את הקניות בסופר, את כל הצריכה השוטפת, את החשמל שתשלם, את הארנונה שעולה, את הגני ילדים, את המוצרים, את הבגדים, את הצעצועים, ובסופו של יום זה מצטבר לעוד הרבה כסף שאנחנו צריכים להוציא בכיס. הוצאה של משפחה שעולה בממוצע ב-1,000 שקלים, ב-2,000 שקלים כל חודש, גוררת אותה בטווח של שנה, שנתיים, למקום לא טוב.
אתה מתמחה בחדלות פירעון ובשיקום כלכלי. ואחת מהשאלות שמעניינות אותי, זה מה קורה עם החבר'ה שנמצאים עכשיו בתוך ההליך של חדלות פירעון? איזה השלכה יש להתייקרות על החיים שלהם? כי עד כמה שאני זוכר באייטמים הקודמים, אמרת לי שיש איזה דוח שכל פעם שאני קונה משהו, אני צריך לבוא ולהגיד, ומה נכון. סביר, מה לא סביר. ואז אני קורא שהחלב, הלחם, השמפו, הכל הולך להתייקר.
קודם כל, אני באופן אישי, אנחנו נלחמים בזה לדעתי, ברמה של המדינה, אצל הממונה, יש איזושהי אטימות ליוקר המחיה. מה שמפורסם והקריטריונים שבהם משתמשים כבר לא רלוונטיים באמת לעולם של היום. אותו בן אדם שעכשיו צריך להגיש את הדוח הזה, והסל קניות שלו התייקר ב-500 שקלים, בשבילו זה עולם ומלואו. זה הכסף, זה האוכל של הילדים שלו, זה הטיפת רמת חיים שהוא יכול להעניק להם. אז הוא צריך לפעול. אסור לו להזניח את זה ולהיות בגירעון. הוא צריך לפעול ולהגיש בקשה להקטנת צו התשלומים בהתאם, כדי שיוכל באמת לעמוד בכל המחויבויות שלו בהליך, וההליך לא יתבטל בטעות. הוא צריך להגיע לקו הסיום ולקבל הפטר.
או. קו הסיום זה עוד פחות מחודש. אנחנו ממש בסוף השנה, ואני שמעתי כמה סרטונים שלך שבאים ואומרים שיש גם מבצעי סוף שנה ברמת חובות בבנקים. זה נכון או שזה מיתוס כזה שנועד...
קודם כל, הבנקים אוהבים לסגור חובות, ויש לנו את המבצעים האלה תמיד, ומי שיודע עושה את העבודה ומגיע למנהלות האלה גם בינואר, גם בפברואר וגם במרץ. אבל בהחלט יש מבצעי סוף שנה. הבנקים מאפסים את החשבונות, הם רוצים להכריז חובות עבודים, להחזיר כמה שיותר כסף הביתה ולמזער את הנזקים לפני שהם מציגים את הדוחות החשבונאיים שלהם.
כלומר, הם מעדיפים 100 שקל בכיס מאשר 1,000 שקל בפוטנציאל חוב?
בוודאי, 100 שקל אצלהם בכיס. הם עובדים עם זה, הם מגלגלים את זה הלאה ומייצרים מזה כסף. אז יש עכשיו ועדות מיוחדות שאפשר להגיע אליהן במנהלות הראשיות של הבנק. אנחנו למעשה עוקפים פה את עורכי הדין שמייצגים את הבנקים.
זה מגיעים...
בהחלט, זה דבר מאוד מאוד רצוי לטעמי, כי גם עורכי הדין של הבנקים עובדים על שכר טרחה ויש להם את השיקולים שלהם. חשוב מאוד להגיע לוועדה הזאת, לראות את נציג הבנק, להסתכל לו בעיניים, ואפשר להביא הסדר טוב.
תראה, אני כמו רוב האוכלוסייה, לא למדתי את הדברים החכמים, אלא אני ניזון מהטיק טוק. ואני נתקלתי באיזה סרטון מהמם, שבא ואומר, שאם נקלעתי לחובות ויש לי דירה, כדי שלא יקחו לי אותה, הכי טוב לי זה להתגרש. זה ככה אני שומר על הבית. גם אם זה גירושים פיקטיביים ואנחנו גרים ביחד אחר כך ו...
אתה לא יודע כמה תיקים מגיעים אליי ואומרים לי את הדבר הזה. היינו אצל עוד עורך דין, הוא יעץ לנו להתגרש. אני חייב לעשות לזה סוף, חברים, ושכולם ישמעו את זה טוב טוב. זאת ההצעה הכי גרועה שאתם יכולים לקבל כאשר נקלעתם לחובות. אתם צריכים לאהוב את האישה ולשמור על התא המשפחתי. הזוגיות שלכם, העובדה שאתם חיים ביחד ושומרים על הדירה, זה מה שיחזיק אותה. זה לא מאפשר לנאמן ולבעלי התפקידים לבצע בקשות לפירוק שיתוף. יהיה מאוד קשה להוציא אותה למחירה בכינוס.
שיש שני אנשים שגרים בהם.
של דיור חלוף, לא קמים ומוציאים את האישה. אם התגרשתם, למעשה נתתם להם כבר את הפתח לכל הבקשות האלה שעלולות להעמיד את הדירה שלכם בסכנה.
אני אשאל עוד שאלה. אתה יודע, אנחנו אחרי 3 חודשים קשים מאוד. היה חודשיים של קיץ, חודש חגים, קשוח. יש לא מעט אנשים בתוך ההליך שקצת מתעכבים עם התשלומים שלהם. באיזה נקודה זה הופך להיות לא הפיך?
שבן אדם מוצא את עצמו מתקשה עם התשלום החודשי, הוא חייב לפעול. זאת אחת, זאת למעשה לא אחת, זה הסיבה העיקרית שבגינה תיקים מתבטלים. החייב לא משלם פעם, פעמיים, שלוש, מוגשת בקשה לביטול ההליך, הוא חושב שהכל יהיה בסדר, או זה השלב שכבר העורך דין שלו לא עונה לו, והתיק מבוטל. ברגע שהתיק מבוטל הוא מסתבך, לא ניכנס לזה עכשיו. הוא חייב לפעול. אם אין לכם אפשרות לשלם את התשלומים החודשיים, תקומו, תגישו בקשה לפריסה, להקטנה, בתי המשפט מתחשבים, הם יעזרו לכם. אפשר לקחת את החוב, לפרוס אותו על פני כמה תשלומים קדימה.
אפשר ממש לחלק את זה שוב.
אפשר לשחק עם זה, להאריך את תוכנית הפיראון, להאריך את תקופת התשלומים, אבל אסור להזניח, כי הסנקציה של ביטול ההליך תעלה לכם בהרבה כסף וזמן.
אני אחדד. אני עכשיו חודשיים קשוחים, אני מרים אליך טלפון, אני אומר לך לירום, חודשיים אני לא אוכל לשלם, תפרוס לי את זה מחדש, יקבלו את זה בעין יפה?
בוודאי, אין שום בעיה, סתם היה לך 1,000 שקלים כל חודש, צברת חוב של 2,000, נפרוס את זה ל4-5 תשלומים, יחד עם התשלום השוטף,
תוסיף עוד 500 כל חודש.
1,200, 1,300 שקלים כל חודש, ובזה תסגור את החוב.
עכשיו, דיברנו על סוף שנה, ודיברת גם על פליטה מההליך, אז אני אעשה שתי שאלות מעניינות. אני קיבלתי מכתב השבוע, נורא כיפי, שאמר לי שאני בעצם מאוד עשיר, שיש לי בקופה של הפנסיה מלא כסף. לפעמים כמעט באותו גובה של החוב. לא שווה, כאילו בוא תפתח אותה, תשלם כנס קטן, תיפטר מהחובות ותצא לחיים חדשים?
לא.
לא.
פנסיה זה רכיב שהוא מוגן, אף אחד לא יכול לגעת לכם בו, אל תקריבו אותו בשביל לשלם את החובות במסגרת הליך חדלות הפיראון. הפנסיה תישאר אצלכם, לא תשלמו מס שבירה מוקדם בין 35% ל-48%.
שזה עונש.
זה המון כסף שאתם מפסידים, ואת הסכום שקבעו לכם לתשלום החוב, אתם מקבלים תמיד בפריסה, אפשר להוציא פה 60-70 תשלומים בלי ריבית. זה מתנה, תנצלו את זה.
ויותר מזה גם אל תשכחו שהפנסיה נועדה לתקופה שבה אתם לא יכולים לעבוד.
נכון,
זה לא כסף עומד. שאלה אחרונה, ממש בשנייה, הוציא אותי מההליך. זהו? אני נידונתי לחיות בחיים של חוב תמיד?
מצב מאוד מאוד קשה, חשוב שאנשים ידעו שיש לזה פתרון שמאפשר הגשת בקשה מחדש, אנחנו יכולים לעקוף את תקופת הצינון, מי שנזרק מתיק הופך להיות, הוא לא יכול להגיש תיק בין שנה לשנתיים וחצי, אנחנו יכולים באמצעות פתרון יצירתי של בקשה להסדר נושים לעקוף את זה, להכניס אותו להליך עוד יותר מהיר של 6-8 חודשים ולאפשר לו לסיים את החובות.
תודה. רבה, לירום, תודה לכם שהייתם איתנו. אני מולי ארי, הייתה איתי קרולינה אבייב, הטכנאית שלנו. מיכל ברנו היה מפיקה, טל אלפקס צילם, טלי ברוך עורכת התוכנית. אנחנו נשתמע ונתראה גם בשבוע הבא.